שבא לחתימה טובה, חודש טוב ומבורך, ובעזרת השם כולנו נקבל את השנה החדשה הבאה עלינו לחיים טובים ולשלום. אמן. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשפטיך, ושפטו את העם משפט צדק. יש כמה דקדוקים בפסוק הראשון, מה זה תיתן לך? שופטים ושוטרים תיתן בכל שעריך. מצוות עשה, כתב הרמב״ם, למנות שופטים אלה הדיינים שהם פוסקים את הדין, והשוטרים הם תפקידם להכריח את בעלי הדין לבוא, מי שצריך גם כן מקל, מי שצריך רצועה, הם מטפלים, זה התפקיד שלהם. אז הרב כלי יקר אומר, תדע, תיתן לך כשות עצמך ואחר כך כשות אחרים. הגמרא כותבת על רבי ינאי שהיה אב בדין, הוא הקבר שלו היום ידוע, ומול צפת שאתה נוסע בכביש, היום זה נקרא חוצה גליל, איפה הגשר הגדול שיש בארץ למעלה שמה, בסוף הזה שם כפר אכברה זה נקרא, אתה אפילו עוצר בצד הכביש, רק בזהירות צריך, כביש ראשי, חוצה אותו, ואז שם הולכים איזה 20 דקות, רואים מרחוק את הציון שלו. יש מנהג צפת, כל ערב כיפור הולכים לקברו. שם צריכים לחצות איזה וואדי קטן עם נחל, הוא לא תמיד זורם, לפעמים זורם דברים אחרים שלא תדעו. ואתה מגיע לקצה השני, שם קבר רבי ינאי ושני בניו, רבי דוסתאי ורבי נהוראי. רבי נהוראי האמורה. רבי ינאי היה דיין. הגמרא אומרת שפעם אחת היו שני שכנים, אחד טבע את שכנו, שהעץ שלו, האילן, יוצאים הענפים, מפריעים את המעבר, ונכנסים לתוך החצר של השני. וטבע אותו לדין. מה עשה רבי ינאי? שמע את הטענות של פלוני ושל אלבוני, אמר להם בסדר, פסק דין מחר. דרך כלל, במקום הוא פוסק, אבל אמרו בסדר. הלך רבי ינאי לביתו, וראה שיש לו גם כן אילן, שהענפים שלו גדלו ויצאו לרשות הרבים. מיד לקח מזמרה וקיצץ, תיקן, עשה תספורת כמו שצריך לכל השנה, והכל היה בסדר. למחרת בעל בית הדין פסק שבעל האילן חייב לקצות את הענפים שלו. קפץ בעל האילן, הוא עשה אמבוש. אמר הרב בעצמו, יש לו אילן שיש לו. אמר, אתה צודק, תלך עכשיו לכתר את הבית שלי. אם אני לא קצצתי את שלי, אתה לא קוצץ. אם אני קצצתי את שלי, תקצוץ. וכאן למדנו, כתוב בפסוק, התקוששו בקושו. החכם, או מי שמוכיח, צריך לפני כן להוכיח את עצמו, אחר כך יוכיח הם. לכן בסליחות שהתחלנו בשעה טובה היום, אז אנחנו אומרים שמה נחפשה דרכנו ונחקורה בלשון רבים. לא אמר, תחפשו דרככם, הנביא, הנביא, זה לשון הנביא. תחפשו דרככם ותחקרו. הרגילו לו ואתה בסדר? אומר לו, בואו יחד. גם אני, גם אתם. ונחקורה, מה זה מנחקורה? הגמרא אומרת, אין מי שיכול להוכיח את חברו. אומר לו, טול כיסם מבין שיניך, יש לך כאן איזה משהו נדבק בשיניים, קח כיסם, תוציא אותו. הוא אומר לו, אתה מדבר איתי על הכיסם, לך יש קורה בין עיניך, טול קורה מבין עיניך. אז הוא אומר, נחפשה דרכנו, גם אני, גם אתם, ונח קורה, ונח קורה. הקורה לא יוכל להגיד לך, בשיחה קורה, אני הוצאתי את הקורה שלי, תוציא אתה את הכיסם שלך. אז זה אמר פירוש אחד, זה הכלי הקר מפרש. אני זוכר מורבי עליו השלום, כל שבת, אוהב את הכלי הקר, אומר לנו חידושים בשמו. והיה מבקש גם שנלמד ונגיד לו בעל פה מה קראנו. מבחן, פתע. פירוש שני, כותב, הרב גם כן כלי יקר, מה זה תיתן לך? אז הוא אומר, אתה מינית אותו, או יותר נכון זה חתם סופר. הוא פירש, תיתן לך הגבירים שממנים את השופטים. בדרך כלל, מי ממנה את הדיינים? אנשי הציבור. הם מחליטים, לא נהיה דיין, עושים, יש להם ועדת השבעה, שם היה אז בכל מדינה, בכל עיר, יש להם שם שבעת טובי העיר, יושבים ודנים ומחליטים, אברהם יהיה דיין, יצחק יהיה דיין, וכדומה. עכשיו אומר, תיתן לך, זה שמינה אותו, גם עליך אביה דיין, אל תגיד, מה, אני מיניתי אותך, אתה עכשיו שופט אותי? לא, הוא גם אותו. זה חתם סופר עליו השלום, מפרש, שופטים ושוטרים, שהדיין, לפעמים אותם הגבירים שאמרנו שהם ממנים אותו, לפעמים הוא חושש מהם, הוא קצת חלילה יכול להיות שיתה את העניינים, ולא ימצא איתם את הדין, או חלילה יעשה איתם איזו חנופה, באה התורה ואומרת לו, תיזהר, גם את הגבירים האלה שמינו אותך, תיתן לך, הדיין ישפוט גם את אלה שמינו אותו. היה באירופה הגאון הגדול רבי יוסף שאול נתן זום, ידוע בזמנו, שני למעלה מ-200 שנה, מדי פעם עושים לנו שערות, פעם זה סביב היונים, פעם תרנגולים וכדומה, כמו שיש גם עכשיו. אבל, כן שמי, כן, לכבוד אלול, אתה לא דיברת עדיין בחודש אלול, כן. למה אותה תקופה?
כל התנאים וכל הרבנים היו גנים בגבלים.
הסיבה פשוטה. החריבו את ירושלים, הרומאים. לכן, תגיד לאלה שנוסעים לאיטליה לטייל. עדיין יש שם נופשים חרדים. תגיד להם איך אתם הולכים לאיטליה. רומא החריבה לנו את המקדש. אז הרומאים פה מחקו חס ושלום את ירושלים. והרגו את כל חכמי ישראל. רבי עקיבא לא רצחו אותו. אחר כך גם האמוראים, גם זה, כל הישיבות נדדו טבריה, צפת ולכל האזורים שם בצפון. בשמעון בר יוחאי היה שם, כולם היו שם, בעוונות הרבים. לכן לא תמצא קברי תנאים כמעט פה, אין לנו. פה בירושלים, באזור, אולי ביבנה יש רבן גם לאל ליבנה, ויש זער פה, זער שם. אבל במרכז כמעט אין, כי הם החריבו. והגיעו לגליל, החכמים, ושם ישבו, הקימו ישיבות. רבי מאיר עליו השלום, גמרא אומרת, היה לו בחמת, זה איפה שהקבר שלו, לא היה נקרא טבריה, שם זה חמת. אז שם היה הישיבה שלו, מקום שהיה מלמד, שם קברו אותו, עליו השלום. אותו דבר רבן מוחמד זכאי, תראה, הגיע לטבריה, למה אחרי החורבן? הוא היה 12 שנה חי, אחר חורבן בית שני. רבי עקיבא העריך עוד, בעקיבא 52 שנה. אבל הוא לא היה פה, הוא היה בביתר, קוראים לה בטעות ביתר. ביתר זה הייתה באזור לוד של היום. ורבי עקיבא היה שם עם בר כוכבא בהתחלה, אחר כך נסע לבני ברק, אני לא יודע אם זה בני ברק של היום, קשה להגיד שזה רבי עקיבא היה בני ברקי, אבל הוא היה באזור של המרכז, ואיפה רצחו אותו? בקיסריה. שם שמו אותו בכלא של קיסריה, שם רצחו אותו, ומקיסריה אליהו הנביא עם רבי יהושע הגרסי, כמו שמובא בירושלמי, ובמדרש משלה, הביאוהו למחרת יום הכיפורים, למקום מנוחתו בטבריה, איפה הקבר שלו של היום. זכותם תגן עלינו. אז נחזור לענייננו. אומר רבי יוסף שאול נתן זון, אמרת לכם היה בעיה עם תרנגולים, אז תדעו איזה בעיה יותר חמורה הייתה. ופה תראו שיש הרבה דברים שלא תמיד נעשים בצורה אובייקטיבית, נגיד בלשון נקייה. התרנגול ההודו הזה, תדעו שהוא היום משורבט, זאת אומרת מהונדס. מדוע? לך תראה את ההודים של היום. הנקב הוד שוקלות 15 קילו. ואני בדקתי אישית. והזכרים 25 קילו. והם לבנים כשלג. וההוד הוא לא לבן בכלל. שזוכר את ההודו של פעם, האורגינל, שחור, מפחיד, אמתני, כמו רוטוויילר. משהו, משהו. ויש לו איזה קרבולת למעלה ועוד קרבולת. הוא מחמיר, הוא מגדל זקן אדום גם. ואיזה נוצות פותח אותן כנשר יאיר כנו על גוזלה ורחף. מי שבא מולו תוקף אותו. מעקר, ממש תוקפנים. זה ההודעות של היום, זה חצי פלסטיק. מה, לא יודע לעשות כלום. לא יודע לדבר. קיצור, זה ההודו הזה. בוא, מספריים הבאת? בוא, הנה, יש. איש אלוהים קדוש הוא, אשרי עין רעת הוא, לב חכם יזכיר בי הוא. נו, מי יודע? כך. תראו אותו, הנה. כן. חכה, חכה, הוא ירגע, חכה. נו, עוד פסוק. גיבור ואיש מלחמה. תראה איזה חמוד אתה. וחוכמה, אדוננו בר יוחאי. וואי, תן הזהרה לפני כן. כולי חופתו בקרוב. כל טוב, ברוכים תהיו. מה שמו שנדע?
מאיר בן תמר.
מאיר, מאיר בן תמר, חמוד אתה. חמוד, כן. הנה, דיברנו על רבי מאיר עכשיו, כל טוב. אז איפה היינו אנחנו? עם התרנגול הודו. כן. אז זה התרנגול הודו. לא היה לו מסורת. עכשיו מאיפה הוא? הוא לא בהודו בכלל. זה שקר, קוראים לו הודו. הוא לא גילו אותו בהודו. הוא גילו אותו לפני 250-300 שנה במקסיקו. הוא יליד מקסיקו. והמקסיקנים היו אוכלים אותו. והיהודים בשום מקום לא מוזכר שהיה התרנגול הזה. היה על המלחמה. שני גדולי עולם, אחד הגאון רבי שלמה קלוגר, מרשק, כתב כמה פסקים בשניים מספריו ואסר אותו. אמר זה תרנגול תמה. עשו. בא אחריו רבי חיים מצאנז, היה איש ענק וקדוש, והוא גם כן אסר אותו. והתחיל מהומה גדולה. אומרים שעוד לפני כן, השנה, היה לפני 400 שנה, גם הוא אסר, וכתב לצאצאיו שלא יאכלו אותו. עד היום יש אנשים שמצאצאי משפחת הורוויץ, השאלה הורוויץ הלוי, לא אוכלים. אבל הגיע רבי יוסף שאול לתנזון, חריף מאוד, ועל שואל ומשיב, והוא הוכיח באותות ומופתים, יש לו סימני טהרה, אבל אין לו מסורת. הרי הרמב״ם כתב, אנחנו צריכים שני דברים. אחת תהיה מסורת, כי הגמרא אומרת, רשאי לומר הצייד שצד עופות, כזה עוף התיר לי רבי צייד. מכאן ראינו שיש גם רב צייד, כמו שיש רב בריח. אז יש רב צייד. והוא אומר, כזה התיר לי. למה? עופות יש מוזכרים בתורה, וגם הסימנים שלהם כתובים. מה? אחד מהם שהוא דורס. מה זה דורס? עוף דורס, אתה זורק לו בשר באוויר הוא תופס אותו. אבל הלא דורס, אז זה תמה. הלא דורס, הוא מחכה איזה יפול לרצפה, אז הוא לוקח. עוף אוכל בשר. גם תרנגול אוכל בשר, שיש לו תרנגול, לא אלה, אלה פלסטיק. תרנגולים הבנדים, תקח אותם מחברון, מרמלה, ממח שמה, מזכרם. לא של התרנגולים, של הרמלה. קיצור, אז בא רבי יוסף שאול נצנזון, עשה פלפול והתיר אותו. ואחריו נמשכו הרבה, הרבה מגדולי ישראל, הגאון חקרי לב, הגאון גדול, לפני 250 שנה, סבא של רבי חיים פלאצ'י, מאזמיר, כתב תשובה שזה מותר. ועוד, אתה רואה בלי סוף פוסקים שמזכירים את ההודו דרך אגב, והוא מותר. הגאון משה פיינשטיין העריך בזה. והנה היום הם אוכלים את זה. גם אלה שאוסרים את העופות החדשים שמצאו שערה חדשה, הם עצמם נותנים הכשר ואוכלים את ההודו. ואין להודו מסורת בכלל. לא אצל הספרדים ולא אצל האשכנזים. אבל יש לו סימני טהרה. הוא תוקפן, עכשיו שינו אותו, עשו לו הנדסה. טוב, אז נחזור, רבי יוסף שאול נתנזון כותב, מה היה פה סופטים? למה לשון רבים? אלא, הוא אומר, חידוש נפלא. גמרא אומרת שלא ידור אדם בעיר שיש בה רק רב אחד. למה? הרב הזה הוא חכם. אבל שואלים אותו שאלה בהלכה, פוסק. לפעמים, אם אתה מעיין ומתבונן, זה לא בדיוק כך. והנתונים לא מתאימים. למה אומרים דן דין אמת לעמיתו? מה זה דין אמת לעמיתו? אם אמת בטח לעמיתו. אלא לפעמים ההלכה אמיתית, אבל היא לא מתאימה לאותו מקרה שהיה פה, כי היה פה פרטים קצת שונים. אז משתנה ההלכה? עכשיו בא אדם אמר, אני נדרתי או נשבעתי. אני שואל אותו, איזה נדר היה? על דעת מה נדרת? אם היה פי וליבו שווים, תלוי באיזה 10-20 פרטים. אם זה לא היה ככה, אז זה לא נדר בכלל. וכן נעשה הדרך בכל מיני דברים, גם בדינים אמונות ועוד. צריך דין אמת, אבל שיהיה לאמיתו, שזה מתאים בדיוק למקרה דנן שעומד לפנינו. אז הגאון כותב, רבי יוסף שאול נתנזון, שופטים לשון רבים, תגור בעיר שיש בה שני רבנים. למה? כשיש שני רבנים, הרב שיבוא לפסוק, הוא יודע שהרב השני יחפש אותו וידוק עם זכוכית מגדלת את הפסק ואת הנימוקים ואת הפרטים, ויכול להיות שיקשה עליו ויכול להיות שיחלוק עליו, אז הוא מראש לא מעגל פינות אלא סוגר פינות, שלא יהיה איזה פרצה בהלכה, דקדק בה כמו שצריך. זה דוגמת מה שרבותינו אמרו, ויצא יעקב מבאר שבע, זמן שצדיק בעיר, הוא הודה, הוא פנה, הוא זיווה והוא הדרה. הלך יעקב מהעיר, שאלו מה? יצחק אבינו נמצא. הוא היה גדול הדור. אז יעקב יצא, פנה הודה של יעקב, אבל יצחק נמצא. אלא, עד כעת היו שניים, אז אם יצחק יגיד איזה הלכה, בוא יעקב אבינו, מבין קצת אחרת, או מה, יכול להיות שיקשה עליו. אז היה מדקדק בהלכה יותר. לכן, שיש יותר מחכם אחד, יותר טוב. לכן אומר רבי יוסף שאול נתנזון, שופטים רבים, למה הם בודקים אחד את השני? מדרש רבה כותב, תיתן לך, מה זה לך? לך ולא לאומות העולם. מה כוונת המדרש? עמדו על זה כל המפרשים. בטח לא לאומות העולם. מה אכפת לנו מהם? ועוד הם ישמעו לנו את מי נמנה. עכשיו יש לך בגץ. מישהו בחר אותם? הם מדברים דמוקרטיה. הם יש להם דמוקרטיה. שיא הדיקטטורה זה. למה שמה זה חבר מביא חבר. שכחת היה אחד אמר, הוא יגדע את היד שתיגע בבית שלו. זה כך מתבטא שופט עליון. היה אחד, לא משנה. במשפחה היה לנו של חרדים הייתה, וזה, כך דיבר. אז ככה הם מדברים, הם הכל שלהם, עולם שלהם. הם יגידו לך מתי תעשה אפצ'י, מתי תפלל מוסף, מתי תקום בבוקר, מתי תעשה סליחות, אם מותר לך לתקוע בשופר, ועוד ועוד ועוד. הם שולטים על הכל, הכותל נהיין של אבא שלהם. נראה אותם שהם ידברו למוסלמים, ויתנו רשות לנו או למישהו להיכנס חלילה, עם הנעליים, באיזה מקומות שהמוסלמים אוסרים אותם. הם יתנו, לא מתערבים. למה אצלנו בתורה שלנו הם מתערבים? מי שם אותם לשר ושופט עלינו? אז זהו. אז אומר, מה זה לך ולאומות העולם? אלא אומר, פעם, איך היו ממנים רב? מישהו הכי גדול בתורה, הכי ענק, למשל הגאון הרב אלישיב. מעולם לא חשב להיות דיין. היה פעם איזה סיפור, 50 שנה, אני לא זוכר את זה, אבל כך מובא בפוסקים האחרונים, איזה סיפור עם איזה עגונה, סיפור מאוד קשה. כל גדולי הדור של אז עדיין לא ידעו מה לעשות עם הדין, יותר מ-50, אפילו 60 שנה. והוא כתב פסק מנומק ומלא איזה בשר ויין וכל מיני, זאת אומרת, מבוסס, מי שקורא אותו משתכנע לחלוטין, והתיר את העגונה הזאת. והגיע הפסק הזה בזמנו לידי הגאון רבי יצחק הלוי הרצוג. זה הסבא של זה שקוראים לו בוזי, מסכן, על הבכתו. בקיצור, הוא קרא על שמו לצערנו, בוסתנו. אז הוא היה תמיד חכם גדול, הוא גם אהב מאוד את הספרדים. אני זוכר, בסוף ימיו אני זוכר אותו, היו בונים את ישיבת תורת יוסף פה ביוסף במתתיהו, פינת מלכי ישראל. הוא היה חולה. המזכיר שלו היה הרב גולדמן. לימים נעשה מנהל הג'וינט. אז הוא, יום אחד הרגיש מאוד לא טוב, ביקש ממנו שיקח אותו ברכב לראות איך בונים את ישיבת תורת יוסף. ועמד שם איזה חצי שעה, והיה רואה איך הבניין צומח, והיה שמח. אני רואה שסוף סוף בספרדים, איזה בניין מפואר, בית מדרש, ואז הייתה תורת יוסף, בשיא תפארתה, למעלה מ300 תלמידי חכמים, מהקטנים עד הגדולים לומדים שם. זה היה משהו מבהיל, כל גדולי ישראל יצאו ממנה. אז, בעברי, אחר כך שנפטר, אז עשו בישיבה הספט בשבילו. ובא דוקטור גולדמן, אני הייתי ילד, שמעתי איך הוא מספר ומתאר את הרב עליו השלום. אז הוא, הרב הרצוג, ראה את הפסק, אמר, מה? כזה גדול יש לנו והוא לא אצלנו? מיד קרא אותו, מינה אותו דיין בבית הדין הגדול. הנה הרב אלישיב שם, מאז נעשה גדול, ותאר לך, חי עד 102 שנה. אם היה לנו זכות, היה חי עד היום. אבל כך רצה הקדוש ברוך הוא. הוא היה מצאצאי, סבא שלו היה מקובל גדול בירושלים, בעל לשם שבו ואחלמה, רבי שלמה אלישוב. הוא אבא של אמא שלו. והוא כותב בהקדמה, הוא מפלפל הרבה בדברי הרב תורת חכם. רב תורת חכם, חברו של הרשש, רבנו חיים דלה רוזה, זכותו תגן עלינו. כמה אנחנו צריכים את הזכויות של הצדיקים האלה, פרט כעת לפני ראש השנה. אז הוא כותב בהקדמה של ספרו לשם שבו ואחלמה. משבח, מפלפל גם בדברי הרב תורת חכם והרשש, אבל הוא כותב, אני מגזע הארי גם מצד אבי וגם מצד אמי. ועוד, כמו אומר, גילה שם דבר שלא ידענו, שרבי שמשון מאוסטרופולי היה נשוי עם משפחת רבנו ארי, כי הבת של רבנו ארי קראו לה אחסה, נסעה לפולניה, והביאה שם צאצאים. בעלה היה רבי שמואל סגיס, תלמידי רבנו ארי. רבנו ארי אמר עליו, על חתנו, שהוא ניצוץ רבי מאיר, וביתו ניצוץ ברוריה, אשתו של רבי מאיר, אחסה, עליה השלום. אז הולידה איזה נכדה. הנכדה הזו נשא אותה גם בן של רבי שמשון מאוסטרופולי. ומאור המשפחה הזאת, משניהם, יצא הרב אלישיב עליו השלום. אז תראו כמה המעלה שלהם, זכותם, תעמוד לנו שיתפללו עלינו בשמיים, תהיה לנו שנת גאולה, זה העיקר. אז הוא אומר, מה זה לך, עוד פעם נחזור, ולא לאומות העולם, אלא פעם היו בוחרים רב, איי, לפי גדלותו בתורה, כל העם רואים שאין כמוהו בתורה, לוקחים אותו, קצין ושופט יהיה עלינו. אומר אבל היום, אם זה מוצא חן בעיני האומות, יודע אנגלית, יודע טורקית, יודע מה, ואם השלטונות הוא מדיאנה או לא מדיאנה, מאנשי שלומנו וכדומה, אכן הבא התורה להגיד לך, מדרש רבה אומר לך, ולא לאומות העולם. זה היה בוורשה. וורשה זה בירת מוישה. פה מוישה ל... איפה זה וורשה? יפה, יש אומרים פולניה. כן, שיהיה חרוזים. אז וורשה הייתה בירת פולניה, היא עד היום נמצאת, בטום. אז זו וורשה, היה שם רבי בר מייזלי, שהיה פיקח מאוד. הוא רבי בר, בר זה יידיש, זה פירושו דוב, דוב עלי בר. אז הוא היה פעם מעשה, שבא איזה יהודי אחד אליו, אמר לו, תשמע רב, אני בצער גדול, מה קרה? סוחר. והוא גר בעיר אחרת, לא בוורשה. אבל יש לו חבר טוב שהוא מסתחר איתו מהעיר וורשה. הגיע לקראת סוף שבוע לעיר וורשה, בגלל העסקים. והיה איתו בגיסו 5,000 רובלים. כמו תאמר היום 5,000,000. מה יעשה? והכל מזומן, אין בנקים, אין צ'קים, לא כלום. ביום שישי אמר לחבר שלו, הוא סוחר, הם ביחד מכירים הרבה שנים, תראה, יש לי פה שקית, 5,000 רובלים, תשמור לי עליהם. אמר, לא בסדר, על העין או על הרסי. לקח אותם, נכנסתם לכספת, שמר אותם. והנה, הגיע מוצאי שבת, יום ראשון, אז הוא אכל ושתה אצלו בשבת. ביום ראשון אמר לו, תודה רבה, כתרחרק, זאת אומרת, ירבב, ברכה, תשרה בביתך, תודה רבה, אני צריך את הכסף. איזה כסף? אמר לו, הבאתי לך 5,000 רובלים. אמר לו, בהקיץ או בחלום? לא היה לו בהקיץ או לא בחלום? מה אתה חולם, חלומות? אמר לו, תשמע, אני מדבר איתך ברצינות. גם אני עונה לך ברצינות, בקיצור נהפך עליו. הריח את הכסף, השתבשה דעתו. וזה התחיל להקות על החצן, על ברכב, על פניו, אוי, אוי, איפה, מה קרה? זה חברים, זה אמון, זה ככה. והלוך ילך ובחור, מחפש חברים שלו שיתנו לו עצה. יצא, פגשו אותו חברים, מה קרה לך, מה זה? אז סיפר להם את הסיפור, אמרו, תשמע, אנחנו לא יודעים מה היה, מה לא היה. אתה תלך לרבר במייזליש, הוא יפתור לך את הבעיה. מה? תתבע אותו לשם, לבית הדין, אצלו. לקח אותו איתו, והלך לרבי בר. אז קודם כל, הוא בא לרבי בר, שאם יסכים להצטפל בתמיעה, אמר לו, בסדר, תיכנס, תיכנס פה בתוך החדר הזה, אני סוגר עליך. כשאני אקרא לך, אתה תצא. אמר לו, בסדר, הכניס אותו. הכניס אותו, והנה, שלח את השליח בדין, לקרוא לו, קראו לו. הגיע. אמר לו, תשמע, בא אליי פלוני אלמוני, אתה מכיר? אמר, כן. הוא חבר שלך? חבר שלי. אתה מסתהר איתו? מסתהר איתו. ותגיד לי, הוא היה אצלך בשבת? אמר, כן, הייתי איתו בשבת, התפללתי בית הכנסת, ישבנו יחד. והוא הביא לך כסף, לא, מה פתאום, הוא מדומיין, הוא השתפשה דעתו, נטרפה דעתו עליו, השתגע. אז זה הוא שומע, כבר לפני שהרב קרא לו, פרץ את הדלת. אתה השתגעת, אתה התהפכת. לקחת לי את הכסף, אתה נבכות, מצורח. אומר לו, לא נכון, והרב יושב ומסתכל לראות, כדברי האמת ניכרים, מה זה אומר, מה זה צועק. טוב, אחרי איזה 5 דקות, 10 דקות של צעקות, מפה, משם, הרב אומר, תרגעו רגע, פקד להביא להם איזה מיץ, לימון, טרי, עם קרח, ועמה, תן להם, לימונדה. וזה סתם מעט, הוא לא רצה לשתות עם הכסף, פוחד, צועק, מורץ את צערותיו. אמר לעשיר הזה שהוא הזמין אותו, הנתבע, אמר לו, תראה, אני ראיתי אני רואה שאתה נקלעת לצרה. אני לדעתי, תגמור את הסיפור, תן לו 25 רובל, כמה זה התביעה? 5,000? תן לו 25, יאללה, נגמור עניין. אמר, הרב אומר, אני מוכן. פתח את הארנק, אני אתן 25 רובל. הוא צועק מהמסוגע, הוא צוחק עליי, מה 25? 5,000, יש שם הכסף לא שלי. הרב אומר, תראה, אני רואה שזה עסק קצת יותר חם. חשבתי שנגמור. אתה יודע מה? בוא, אין דבר, כדאי לך. לפתור את הבעיה ב-100 רובלים. מה דעתך? לא, אתה יכול. שמע, בסדר. הרב אומר, לכבוד הרב, שנחת רק. לכבוד הזקן של הרב, אני אתן 100 רובלים. טוב, הוא צועק, מה 100 רובלים? הרב בינתיים מספר להם סיפורים, עליהם איזה חידושים. מפסיך. אומר, אתה יודע מה? בוא נגמור איתו על 500. לא, אוקיי, לא, לא. אמר, בסדר, אני אתן 500. לנעלות. הוא צועק, צעקות, זעקה גדולה ומראה. אומר, אפילו 5,000 לא. גרוש אחד פחות לא. אני נתתי לך, אתה ספרת את זה לידי ביום שישי. מה אתה עושה לי? קיצור, ביקוח, צעקות, זעקה גדולה ומראה. בסוף, עד שעלו, עלו, 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 הרב אמר לו, בוא נגמור את זה ב-1,000. הסכים? אמר לו הרב, גנב רשע. אני לפני חודש באתי לספר לך על אלמנה שמחתנת את הבן שלה היתום. התחננתי אליך שתיתן 10 רובלים, אמרת, אין לך. פתאום יש לך לתת 1,000 רובלים לאיש הזה שאתה לא נתת לו גרוש? אם לא נתת לו, אם הוא לא נתן לך, איך אתה מוכן לתת לו? תיזהר, אני אוציא עליך חרם. שמע ככה, אמר לו, בוא נגמור את זה בין שלושתנו, יותר טוב. מהר הלך לביתו, הביא את ה-5,000, שם אותם על השולחן, והרב מסר לו אותה. אומר, זה חוכמה של חכם. שופטים ושוטרים, ניתן לך בכל שעריך שככה, ועל ידי זה לא תתה משפט, מה זה אם הוא קרוב שלך, או שהוא חבר שלך, או שכן שלך, לא תתה משפט. לא תכיר פנים, לפעמים, בגלל שהוא רב יפה בעל הדרת פנים, איזה זקן יש לו, איזה תואר, מניח שני תפילין כל היום, ומתנענע בתפילה, לא, אל תסתכל על זה, לא תכיר פנים. ואחרי זה, עוד יותר גרוע, לא תיקח שוחד, אל תיקח ממנו כסף, וכאילו יתה את הדין בגלל זה, חס ושלום, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. יש כאן הגאון מבין למקשה. יש הרבה דברים מקבילים בין הפרשה שלנו, נקראת שופטים, לבין פרשת משפטים. והאמת שבשניהם כתבו הספרים, להיזהר ממריבות, מסכסוכים כספיים ונזקים ועוד, לא כשדאי. שעבור השבוע בשלום. אז אומר, שופטים, כשהגאו מבין להם, פרשת משפטים גם מוזכר שוחד. אבל שם התורה כתבה בסגנון אחר, כי השוחד יעבר עיני חכמים, עיני פיקחים. למה אמר פיקחים? פה כתוב עיני חכמים. למה שם אמר עיני פיקחים? אז הוא אומר, פיקח זה לא חכם. חכם זה בתורה. מה זה חכם? יודע בתורה. חוכמת התורה. בקי ב4 תורים, בקי בשס, בקי בדברי הרמב״ם, בקי בדברי הפוסקים. אבל פיקח, הוא פיקח בכל מיני עניינים. אז שם אמר השוחד יעבר עיני פיקחים. למה הוא רואה את הכסף? הוא טיפש. הרי הוא הופך בור לעצמו. ובגלל הכסף הוא מסלף דברים, מעקם אותם. אבל פה דיבר על חכם, שלומד תורה ופוסק לפי התורה. גם הוא יכול להיות שאם ייקח שוחד, חס ושלום, יתה את הדין. אז מה זה ויסלף דברי צדיקים? זה החתם סופר עליו השלום, פירש אותו. את זה, את הפסוק. החתם סופר, פעם אחת, היה איזה דיון באיזה מקום, ואיזה רב פסק איזה הלכה לא נכונה. התווכחו איתו, שאלו אותו מה זה, אמר לו, יש חתם סופר שאומר כך וכך. הביא ראייה לדברם דברי חתם סופר. וזה לא נכון, לא מדויק. חתם סופר לא דיבר בנושא זה. אז הלכו לחתם סופר, אמר לא, אני לא כך אמרתי, אני כאילו כתוב שלא תשובות שלו כתובים. הוא כתב גם פירוש על התורה, חמישה כרכים. גם כתב חידושי החתם סופר על השס, וכתב גם שאלות ותשובות בהלכה, על פי השולחן ערוך, משהו פלא פלאים, ים של ספרים. אמר לא. אז אמר זהו, השוחד, הוא לקח שוחד זה החכם, הוא נוטה לצד אחד, הוא חד צדדי, יעבר עיני חכמים, זה אותו. מסלף דברי צדיקים, שהוא לוקח דברי החתם סופר, שהוא צדיק, מסלף את דבריו ועושה את זה כאילו כמו, וזה שקר, זה לא כך. עכשיו מובן הפסוק, זה לא כפל לשון, אלא שכך זה הולך בדיוק. יש גמרא במסכת כתובות, ראיתי אותה היום, זה מאוד מעניין. דף קוף ה, הגמרא שמה אומרת, כי השוחד, חבר עני חכמים, מי שוחד? אמר רבה שהוא חד. זהו, וממשיכה הגמרא הלאה. מה זה שהוא חד? פתחתי ראשי, ראשי אומר שהוא חד עושה את המקבל ואת הנותן כאיש אחד. זאת אומרת, הם נהיים אותו אינטרס. זה שקיבל שוחד. וזה שנתן לו את השוחד, הופכים להיות אחד. אבל הגאון הבית חדש, והמפרשים, כל אחד התחבט וניסה, מצאו פירושים שונים. הגאון הבית חדש כתב פירוש נפלא. הוא אומר, גמרא אומרת, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, כמו שאמרנו מקודם, אמת, ושיהיה לאמיתו, מתאים בדיוק למקרה שעומד לפנינו. הרי זה נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה סוד גדול. היה עליו השלום מורנו, חכם עציון אבא שאול, רצו מאוד למנות אותו דיין, אפילו לא בית הדין הזה, דין של ממונות, לא הסכים. סוף דבר היה בזמנו הרב ז'ולטי, הגאון רבי בצלאל ז'ולטי, הרב של ירושלים. אז הוא היה חזק ככה, מה לא כבר, הרב, לא רוצה להיות שותף של הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית? הרי כתוב כך, אמר לו, שכנעת אותי. ואז הסכים. והיה יושב בדין, והיה מאוד מאוד פיקח, תופס מי רמאי, מי לא רמאי, ומראה גם את הדין, לא רק להגיד, זה חייב וזה זכאי, אלא להראות שכולם לא יהיה להם צל של ספק. אז אמר, בגלל שלהיות שותף וכאות כמו עושה בראשית, כדאי. אז אומר הבית חדש, זהו שהוא חד, חד בארמית, אחד. כמו שאנחנו אומרים, שניים מקרא ואחד תרגום. התרגום כותב, שניים מקרא, תראה מקרא ואחד. תרגום, חד זה אחד. אז אומר שהוא חד, זה שלוקח שוחד, הוא לא שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. ממנה הקדוש ברוך הוא לבד. אם הדיין נותן פסק דין אמיתי, אז לא לקח שוחד, אז הוא שותף, זה נהיה כאילו שניים, הקדוש ברוך הוא למעלה, והדיין למטה. אלוהים נמצא בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט. אבל כשהוא לוקח שוחד, הוא לא פוסק לפי ההלכה, אלא הוא חד, הקדוש ברוך הוא נהיה אחד, ולא שניים. זה לא שותף של הקדוש ברוך הוא. כך מבאר הגאון הבית חדש, זכותו תגן עלינו. היה רבי יעקב אורנשטיין, היה רב של העיר לבוב. אמר לו הדיין, אמרו לו, יש איזה דיין בעיר בלבוב, שהוא, יש עליו שמועות שהוא לוקח מעטפות. זאת אומרת, אם אתה רוצה איזה אישור או המלצה, או אתה רוצה לצאת טוב בבית הדין, תן שם מעטפה. לא ישר לדיין, לפעמים יש כמו היום להבדיל, לא נדבר יותר מדי, לפעמים נותן לבן שלו, לנכד שלו, ואז הוא יכניס אותך אליו, וזה עובד. לצערנו גם היום זה עובד. ככה. אמר להם, אבל איך הוא מתנהג? אמרו, לא, זה צדיק גדול, זה די הרב, שאנחנו מתפללים איתו בית הכנסת, אם זה שחרית ואם זה ערבית, שמע ישראל הקירות רועדות, ובפרט בשני המילים, השם אחד, וואו, 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 כולם מקבלים פחד, השם הוא צועק דוי נוי, והוא צועק אחד יכול, זה דקה אולי זה לוקח לו, בנשימה אחת, אבל זהו, הוא מתכוון שהקדוש ברוך הוא אחד הוא לא איתו, כמו הבית חדש שכתב, זה הוא צועק שהוא לא שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אז גם בקריאת שמה הוא בסדר, הוא כמו שהוא בבית הדין. אז לכן צריך זהירות, שלא יהיה חס ושלום. מה אתה אומר? אני לא שומע כלום. מה? תראה כמה ביטול תורה אתה עושה, ארבע מתרגמים יש שצריכים להסביר לי מה אתה אומר ועדיין לא הבנתי. מה? אם? אז עוד מעט אני מגיע לזה, אתה יש לך רוח הקודש, אמרתי לך. אני מגיע לזה, כי התורה אוסרת לקחת שוחד. התורה לא אסרה לתת שוחד. והאמת שהיה פעם ויכוח בין שופט חילוני, גוי, מחשמו, לבין אחד מגדולי ישראל, אם אני לא טועה זה רבי יוסף, רבי יוסף מבריסק, כן. רבי יוסף, קוראים לו רבי יוסף בר מבריסק. רבי יוסף מבריסק, היה חריף מאוד. שאל אותו השופט, אמר לו, תראה, אצלם, בעד היום גם, נתינת שוחד היא עצמה עבירה. ולקחת שוחד גם. אבל לפי התורה שלנו, לא. התורה אמרה לא תיקח שוחד, לא אמרה לא תיתן שוחד. אז אמר לו, איך אתם? הנה, הם יותר טובים כאילו. הם אוסרים גם על הנותן עבירה. אמר לו, אוי, טמבל, אין לך שכל, אתה לא יודע מה התורה שלנו, היא לא אסרה לתת שוחד. למה? שזה שנותן שוחד יכול להיות עד מדינה. הבנת? הוא, הדיין, יפחד בנו. יאמר, זה מחר מחרתיים, ילך לספר עליי שנתן לי שוחד, ויסמן את זה, ויביא עדים, ומצלמה נסתרת, ועוד. ואז הוא ייקח. הוא ייקח, והוא יודע, הוא לא אכפת לו, הוא מותר לו לתת. אבל לקבל אסור. ואז נמצא, אז יפחד, למה הוא יש לו מה להפסיד, אין לו מה להפסיד, ויכול לספר. אבל אתם, שאסרתם הן לקבל, הן לתת, אז זה יד רוחצת יד, זה שני שותפים. אז אתם בסיבוך, זכם בעיה. אז אמר לו, זה, כך ענה לו, רבי יוסף בר מבריסק, עליו השלום, שזאת הסיבה שהתורה לא אסרה לנו. אומר, אכן עכשיו זה שותף למעשה בראשית. אחר כך יש, ידוע הגאון רבי השל, יש הרבה סיפורים, אל תאמינו לספרי סיפורים, מספרים על הרשלה, לא היה ולא נברא אחד כזה. כמו שג'וחה לא היה, לחוץ שם בטח לא נברא בכלל בעולם. אז מספרים סיפורים, זה אותם סיפורים, בארצות ערב זה היה ג'וחה. אצל היהודים המזרחיים היה חושה. ואצל הווסווזים היה הרשלה. אז זה לא הרשלה, היה גאון גדול, חריף, רבי השל, קראו לו רבי השל. גאון גדול, היה בעיר קרקה. והוא עליו השלום היה גדול מאוד. אז יום אחד גם כן הוא כתב שהיה מעשה שהיו שני בעלי דין, באו אליו לבית הדין, בו ידיין, אב בית הדין. אחד מהם רשע, הלך בסתר, הביא שקית, הוא בא 100 דינרי זהב. הביא לרב, כי הייתה עסקה גדולה מאוד, אז היה משתלם לו. אמר לו, מה זה? אבל זה מתנה לרב. מה יש? מה קרה? אמר לו, יש לנו דיון מחר בבית הדין על קרקעות וזה, אז אני מבקש שהרב יהיה איתי כמוני וזה. מה עשה הרב? לא לקח את זה, אבל הוא שלח את זה לבית של הרב. בא לבית, אשתו הרבנית אומרת לו, תשמע, היה פה פלוני אלמוני, שם פה שקית, אני לא יודע אפילו מה, וכבד מאוד. ראה, יש שם מיד דין הרזב. אמר לרבנית, תשמעי, איפה הילדים שלנו? מה אתה רוצה? כל אחד תחתן, זה בבית שלו. אני רוצה הלילה, תהיה סעודה, תביא את כל הבנים, את כל הבנות, תודיע להם מעכשיו. שלא יאכינו ארוחת ערב, הם אצלי מוזמנים לסעודה. ואת תכיני להם אוכל כיד המלך. טוב? הרב אמר, היא לא שואלת שאלות. זה נשים של פעם. מיד, הביאה, מה שיש בשוק, דאגים, אופור, אולי גם הודו היה שם, מי יודע. אולי גם האוף הזה, המסכן, גם כן. ועוד. וצלה לבשל, לצלות, אז כולם הגיעו, היו לו איזה 14, 15, בנים ובנות, וכולם נשואים, תלמידי חכמים, החתנים, הבנים. משה, אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב, מה אני אעשה? כן. אני מפחד שאחר כך בגן עדן, אני אסבול בגללך. יגידו לי, לא לימדת מספיק את משה.
הם עייפים להסירות.
לא, אתה מתרץ סירוצים. אתה היית שם בבית דין? לא היית. אז תשב ותקשיב בבקשה. אז הוא אומר שמה, ובאו כולם ולא ידעו למה. הרב קרא לכולם, אבא קרא לכולם בסעודה. הגיעו, יושבים שמה, והתחילו מנה ראשונה, אכלו סלט חי, אכלו, לא היה חי סלטים, אבל היה סלט חי. אכלו, שתו קצת ככה מים קרים וזה, אמר להם, עכשיו בואו אני אגיד לכם למה הזמנתי אתכם אליי. הלך הביא את השקית, פתח אותה, ואלה ראו דינרי זהב. אמרו, תדעו, פה יש מאה, הנה אני מתחיל לספור לכם. תראו לכולם, איפה הנכדים? שכולם יראו. אבל אתם רואים, תחיל לצעוק, זה שוחד. הנה שוחד, שלחו לי, מחר יש לי בית דין. עם איזה, אני לא אזכיר שמות. הם תובע ונטבע, ושלחו לי כעת שוחד. זה השוחד, תיזהרו ממנו, יעבר עיני החכמים, וסלב דברי צדיקים. ולכבוד זה שאני לא עובר על קבלת שוחד, אני עושה לכם היום סעודה. ועכשיו, לפני שיביאו את העופות, ואת הפסיונים, מה יש שם עוד? פרגיות קטנות, מה קרה לך? פרגיות אמיתיות, לא מה שהיום מספרים. אמר לך, זה פרגית. חיים את זה, עושים את זה צורת ברווז. פרגית, אלק. הלך, שלח את שניים מהבנים שלו הגדולים, עם החבילה, לכו לבית שלו, תזרקו לו את זה מול הפנים. הלכו וזרקו לו את זה בפנים, אמרו, בזכותך, אנחנו אוכלים סעודה עם אבא עכשיו. וחזרו לבית, ואז למחרת הכל היה בסדר. מה הוא אומר? רוביה. לא יודע.
אני גם נתתי קדר למישהו.
כן.
וכל שבוע עושה את האחר רב.
כן.
וזה ואחר מגמרי.
תת הכסף בתור מה? מתנות אתה מחלק? הלוואה. יש לך גפרור לשרוף אותו, או שאתה צריך גפרורים? יש לך. אז בקיצור, כך עשה רב אשל עליו השלום. אומר, מסלף, זה שמסלף את ההלכה. מה אמר שם אחר כך? פסוק הבא אחריו, בואו נעזוב כעת השוחד. צדק, חכם פרעם. בברעם. צדק, צדק, תרדוף. למען תחיה ורסתה את הארץ. למה אמר תרדוף? אלא לפעמים אומר צדק, צדק זה צדקה. תיתן, ואתה שומע אחר כך על העני הזה, שהוא עני אמיתי, חסר לו עוד, צריך לתן את הילד שלו, צריך הרבה הוצאות, תרדוף אחריו ותביא לו. זה פירוש אחד. פירוש נוסף, הזוהר הקדוש כותב, משהו מבהיל. אומר הזוהר, אם היינו יודעים כמה מעלת מי שמזכה לחייו היה, כך לשון רבי שמעון, מזכה, זאת אומרת, מחזיר בתשובה רשעים. אז אין כמו, מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא עושה. אומר, ואם היו יודעים הבריות, את המעלה של מי שמקרב רשעים ומשיב אותם להבינו שבשמיים, היה אדם רודף אחריו, אחרי הרשע, כמן דרדיף בתר חיוהי, כמו אדם שרץ אחרי החיים שלו. אם חס ושלום מצאו לו איזה חולי או איזה בעיה רצינית רפואית שהחיים שלו בסכנה, ואומרים לו הנה זה רופא שיכול למצוא תרופה, זה תרופה שאפשר, הוא ירדוף עד קצה הכדור הארץ, יגיע לשם כדי להציל את החיים שלו. ככה היינו רצים אחרי האנשים רחוקים מדת ומקרבים אותם להבינו שבשמיים. אז זה אמר, צדק, צדק, צדק שלך, שאתה תלמד תורה, ואחר כך צדק תרדוף לאחרים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לאחרים, להביא אותם לחיק התורה, לקרב אותם תחת כנפי השכינה, ותחת ידי השם יתברך. למען תחיה, והרסת את הארץ. מה הקשר? תחיה, ואם לא, לא יחיה. ומה הקשר גם, הרסתם את הארץ, מה נכבוש את הארץ, הנה כבשנו, והערבים יושבים פה. והנה בא טראמפ, אומר, לא, לא, אסור לסגור מרפסת, אסור להרחיב, אסור להוסיף בתים ביישובים, אז איפה והרסת? אלא, יש שני מאמרים, מאמר אחד מסכת אבות, חרב באה לעולם, השם ישמור, אם ראית שיש רציחות על עיבות הדין, תאונות דרכים, הנה היום בעוונותינו, שכונת רמות למעלה, נהרג ילד בגיל 8 במעבר חצייה. גוי אחד ערבי, איזה חדוויה, חוואלה, לא יודע איך קוראים לזה, ליד גבעון, דרס אותו וברח, ותפסו אותו, מחשמו וזכרו. וככה, השבוע שתי יולדות הלכו לעולמם, קלה ליל השבעה שלה הלכה לעולמה. כמה אסונות, איזה דברים נוראים. איש בראש העין נשרף חי בתוך הבית שלו. אז זה, ממה זה בא? חרב על עיוות הדין, כשאין דין צדק, דין מעוות, דין שקר. אז זה אומר, ככה תנה באבות אמר. כך יש לנו גמרא מסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, גלות באה לעולם. גלות באה לעולם שישראל חס ושלום, עוקרים אותם מהערים שלהם, כמו עמונה, כמו שאר מקומות, גוש קטיף. איזה גן פורח היה גוש קטיף. אני הייתי שם עשרות פעמים, אתה יודע, עם שיעורים בלילות, איזה מקום. פלא פלאים, תדעו, לא, אין ים, אני לא ראיתי ים התיכון נקי וצח וצלול בצבע הטבעי שלו, ללא זפת, ללא מיקרובים, כמו באזור קטיף. שם משהו פלא פלאים. כל זה נתנו אותו חזרה לאותם מחבלים ממח שמם וזכרם, משם זורקים עלינו פצמרים וקטיושות וכולי. השם יחדלה אותם. אז אומר, למה זה בא הגלות? הגמרא אומרת, גלות באה לעולם שם במסכת סנהדרין, על זה שחס ושלום, גם כן מעוותים את הדין, כך רש"י שם מביא. אז אומר זהו, צדק, צדק תרדוף, פעמיים צדק. ומה אתה תרוויח, למען תחיה, לא יהיה חרב. לא ימותו אנשים. לא ירצחו, לא ידרסו באוטובוסים, לא ידורסים, הלכו רק לגרמניה, לצרפת, ערבים ידרסו שם, וירג'יניה, אוהיו, קליבלנד, ועוד, וגם באיראן, אינשאללה עליהום. פול עליהם, איזה מפציץ עם אטום, יחלה אותה. אז זמן תחיה, ואנחנו נחיה. ואחר כך גם, וירשת את הארץ, שלא יהיה גלות. לכן שניהם מרומזים בפסוק הזה. אין שלא יהיה חרב, ואין שלא יהיה גלות. וירשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. אחרי זה הביא, לא תתה לך אשרה כל עץ, עץ אל מזבח אדוני אלוהיך שנתן לך. מה זה אשרה? זה עץ שהיו עובדים אותו הגויים. זה לא בדיוק מה שהיום יש להם מחשמם במולד שלהם, שיסרפו באש איתו ביחד. אשוח. זה לא בדיוק, זה לא אשרה, זה סתם עושים בקישוט. אבל אשרה של אז, עובדים אותה ממש. נוטעים עץ, משתחווים לו. לכן הפוסקים כתבו, תדעו, זה הרבה גבאים לא יודעים את ההלכה הזאת. שאסור לנו לנטוע עץ בכניסה לבית הכנסת. אחרי יש תשובת מערם שיק, בשם רבו, החתם סופר, ועוד, שאסור לעשות כן. חתחילה לא לטוע עצים. מפנה שהקומרים בכנסיות שלהם, ממה שמם, בתי העבודה שלהם, כולם יש להם שדרה של עצים, באותה שורה של הכניסה לכנסייה. ממול, שהרבה פוסקים כתבו שמותר. אבל באותה שורה לא. כי זה ממש חוקות הגויים. אז אנחנו אפילו שלא מתכוונים לשם, אלא לנוי, אבל לא בשורה של הבניין עצמו. בשורה ממול אני יכול לטוע, אבל בכניסה לבית הכנסת אל תשים. שלא יגידו, זה כמו הכנסיות. יהיה שונה. אז זה לא תטע לך אשרה כל עץ, אצל מזבח השם אליך. ואחר כך פסוק הבא אחריו, ולא תקים לך מצבה. מה זה מצבה? אנדרטה. הוא שם עמוד, אני זוכר שהייתי ילד, באו הרשעים, ויש הרי אשכנזים עושים מה שנקרא יזכור. ההשכבה מתחילה, יזכור אלוקים את נשמות אלה ואלה ואלה. מה שמם, באו כופרים ואמרו, מה זה יזכור? הם לא מאמינים. נזכור. ושמו איזה עמוד אחד מול בנייני השממה. אתה יודע איפה זה? מה קרה לך? אתה לא ירושלמי? איפה תחנה מרכזית? ממול יש רחבה שמובילה לבנייני השממה. בנו אותה בשבת. שמה עד היום אתה תראה נזכור, יש שם איזה עמוד לא גמור. כי באו החרדים, הקימו צעקה, ובחוץ לארץ כל היהודים קמו. זה לפני 60 שנה, הייתי ילד קטן. צעקו, והלכנו שם להפגין. אני זוכר, אדם השלום, היה חברי, בדל אני לחיים, רבי יעקב יוסף. היינו יחד, למדנו באותה כיתה. כולם, כל התלמידים יצאו. ואז עצרו את זה, אבל נשאר נון של נזכור, נזכור, יענו הם. אז לא מאמינים בשם, לא רוצים להזכיר שמו. אז זה מצבה נקרא, אנדרטה עושים. מה העניין? הרי הגמרא אומרת שהפסוק מדבר, זה אקטואליה גם להיום. אם אדם בוחר דיין בשביל שהוא קרובו או ממשפחתו או מהגוורדיה שלו, הוא בוחר אותו, כאילו נטע אשרה אצל המזבח. שנאמר, שופטים ושוטרים, לא תטע לך אשרה כל עץ, ואחרי זה לא תקים מצבה. אז מה זה מצבה? מה זה אשרה? למה פסוק כפל? זה אומר, יש שני סוגים. יש דיין, מה הוא עושה? הוא שותק. הוא בא, והוא בעד צד אחד. שומע את ההוא, אומר מה שאומר, והנה, נו, נו, נו. ואומר, לא מדבר שום מילה, הוא תענית דיבור. טוב, אתה רואה שקר, אתה רואה עיבוד דין, תקום, לא. זה מצבה. אבל האשרה זה עץ, שבא הרוח, אם הרוח באה מהכיוון הזה, היא זזה לכיוון ההוא. ומהכיוון ההוא לכיוון הזה. אז אל אשר יש שם רוח ללכת, שם ילכו. הוא עדיין רואה איפה העיתונות בסקר דעת הקהל, לפי זה הוא רוצה למצוא חן. אז הוא אומר, תיזהר, גם מזה וגם מזה. לא תתאר לך אשרה, זה שהוא כמו אשרה. מתנענע, פעם לצד מחניף, פעם מחניף לזה, פעם מחניף לזה, מי שמרבה במחיר. וההוא מצבה, אבן דומם. אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את יליטנו. אז לא זה ולא זה. הגאון הפרי מגדים כותב, אחרי זה כתוב, המשך התורה, על עדים, כל מיני דיני דיינים, מספור בפרשה שלנו המון חומר. שם כתוב, ודרשת, חקרת, ושמעת היטב, והנה אמת, נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל. מה פירוש? דרשת וחקרת, זה גאון הפרי מגדים כותב, והנה אמת נכון הדבר. למשל, אדם לפעמים אומר זה ודרשת דרשה. הרב אומר דרשה. ולפעמים אתה עושה לו כך מוצלחת, אז לא שמים לב, לא זוכרים אותה. לפעמים הרב אמר את דבר נחמד. זה שומע אותה דרך הטלפון, דרך הרדיו, הוא היה שם וזה. הוא חושב את זה אצלו. אחר כך שאומרים לא לדרוש, הוא דורש את זה כאילו זה הוא. הוא גונב, גונב מאחרים. אז זה אמרה הגמרא, גנורי גניב, למה לך? למה אתה תגיד דבר בשם אומרו? תגיד, שמעתי מפלוני אלמוני, זה לא בושה. אז את דרשת, החכם דורש. חקרת היטב. ואתה ראית, אתה גם חכם. בעיני אמת נכון הדבר, אבל, אומר הפרי מגדים, הוא לא אומר את זה בשם אומרו, הוא אומר את זה סתם, ומי ששומע, חושב שהרב הדרשן הזה, הוא המציא את החידוש, זה שקר, זה גנוב. נעשתה התועבה הזאת בישראל. הרי אומר דבר בשם אומרו, ובגאולה לעולם, מי אמר את זה? אמר בלעזר, אמר בחנינה. כל האומר דבר בשם אומרו, בגאולה, שנאמר, ותומר אסתר למלך, שם מרדכי. ובסוף מניעה, באה ישועה לידי אסתר המלכה, שהיא אמרה את הדבר כמו שצריך. אחרי זה התורה מביאה לנו, כי יפלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. איפה משה? נרדמת? ובין נגע לנגע. דברי ריבות בשעריך. מה פירוש הפסוק? מה דם דם, דין דין, נגע נגע? מה בא להגיד? אומר המדרש כך, מדרש רבה על הפרשה שלנו. אומרים ישראל, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כי יפלא, זה פלא. למה אנחנו ככה? למה אנחנו היהודים סובלים? בין דם לדם. אתה אמרת שור, שחיה או אוף, מי ששוחט, לא מזמן קראנו את זה, ושחט את דמו וכיסהו באפר. אבל את ישראל לא ככה, השם ישמור. כתוב בפסוק, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. למה דם חייב העוף מכסים? למה דם של ישראל ככה זועק מהאדמה? ועד מתי ירצחו בנו אלה הרשעים? אחר כך בין דין לדין, אתה רואה שיש דין לאומות העולם, ואילו שבא יהודי חס ושלום לדין, מחמירים איתו, גוזרים עליו כמה שנות מאסר, מאסר עולם, ועוד ועוד, עוד דיני נפשות, ועוד דיני ממונות. למה זה ככה? ובין נגע לנגע אתה אמרת שמי שיש לו נגע יביא אותו לכהן, וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושאר בנגע הפך לבן, כולו הפך לבן טהור הוא, ואילו אנחנו, מה כתוב? בתהילים, אוהבי ורעי מנגד יגעי יעמודו. למה אנחנו ככה? משיב הקדוש ברוך הוא, דברי ריבות בשעריך, בגלל מחלוקת ושנאה וכיתורגים שיש בין אדם לחברו, גורם את כל זה. לכן חודש אלול צריך להתפייס, צריך להיות שלום בין איש לבין רעהו, ולא לעשות מריבות, בטח לא לעשות מריבות חדשות, אלא הכל יהיה כמו שצריך. תורה ציפתה גם כן למנות מלך, מצוות מינוי מלך על ישראל, פה בפרשה, שום תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכי, אבל מה זה מלך? שהוא יהיה, זה ספר תורה. לא שם איזה כיפה צעצוע, מזמינים אותו איזה חייטר, הוא נותן להם שם מוסר לילדים, בושה וחרפה. לא, אלא צריך שיהיה מקרב אחיך, כמוך, שיודע תורה, ושו ספר תורה יתרה. הרי מצווה כל אחד מישראל לכתוב ספר תורה. מצווה יתרה למלך, שהיה עושה ספר תורה, קטן, וקושר אותו פה בחיקו, במקום מנחת תפילין, וזה קשור לו על החזה כל הזמן. נכנס עמו ויוצא עמו. שנאמר, והייתה עמו, וקר רבו כל ימי חייו. אז יש לו שני ספרי תורה. אחד כמו אזרח מן השורה, למה? כדי שלא יתגאה ולא יחשוב, אני קובע. כל הזמן כנגד ליבו, גם, וואה, הספר תורה היא אומרת לי מה לעשות. אני לא מה שאני קובע, אני לא פוסק הלכות. אז זה, המלך צריך לשים עליו, אמרנו ספר תורה. היה בלובלין, יהודי אחד, נחמד, הוא לא היה עשיר, אבל יהודי נחמד, אוהב מצוות. מה היה מנהגו? כל יום שישי, הולך לשוק, קונה סבונים, קונה מסריקים, קונה ליפות, שם בסל, הולך לבית מרחץ. הוא איזה יהודי ששכח להביא סבון, תן לו. הוא שכח להביא ליפה, נותן לו. הוא צריך לו שערות ארוכות או זקן ארוך, שרק אותו. בן ישחי כותב שפעם בשבוע, אחרי המקווה, ביום שישי, שרק את הזקן. למה לא כל יום? אומר, תולה שערות, ככה בי בתורה לשמע. אלא, נשים פעם בשבוע, עוד פעם התחלת עם זה? תשען יותר טוב. פעם בשבוע הוא מסרק את השיער. אז היה מחלק להם. באו סיפרו לחכם, אמרו לו, תראה, זה עושה כך וכך. הרב של העיר. אמר להם, אני לא חושב זה מצווה, למה? כמרה אומרת, דוד המלך אמר בתהילים למנצח על השמיני מזמור לדוד, מילה שניתנה בשמיני. מה היה? כמרה מספרת סיפור. יום אחד דוד המלך נכנס לבית המרחץ, מסתם אז היה יום שישי, ונכנס לשם, והיה ערום. אמר, אוי ואבוי, אין לי תפילים עליי, כי אז היו הולכים תפילים כל היום. ציצית אין עליי, פשטתי את הציצית. נשארתי בלי מצווה, והתחיל להתרחץ. באמצע שהוא מתרחץ, ראה יש לו ברית מילה. אמר, או, יש לי ברית מילה, יש לי מצווה. יצא מהמקווה, חיבר את המזמור הזה. נרצח על השמינית, מזמור לדוד, הושיע אלוהי, גמר חסיד, כפסו רימונים בני אדם. זה מזמור שאומרים אותו בליל שמחת תורה. שמיני העצרת. אמר, או, אז יקשו, אז רגע, דוד המלך היה לוקח איתו מסריקים, היה לוקח איתו סבונים ושמפו ומרקח שיער. אני יודע מה יש עוד, תלוי שם אחרי השיעור, הוא יגיד לכם. כל מיני חומרים כאלה, והיה מחלק קצף אמבטיה. אני יודע מה, אנשים מחפשים תענוגים. באו לחוזה מלובלין ואמרו לו, תשמע, ככה רב יקשה. אמר, הוא נעלם ממנו משנה. מסכת סנהדרין, מה? משנה מסכת סנהדרין אומרת, מלך אסור לראות אותו גלוי ראש, אסור לראות אותו ערום, אסור להיכנס איתו למרחץ. זאת אומרת, מלך שהיה מתרחץ, היה לבד. אז אין לו אף אחד, למי הוא ייתן סבונים את דוד המלך? אין לו מצווה. נשאר לו רק המילה, זה מילה שניתנה בשמיני. אחר כך עוד דבר, אמר, ולא ישיב את העם מצרימה, כסף וזהב להרבה, להרבה לא סוסים, ונשיב את העם מצרימה. שלוש פעמים בתורה נזכר לא ללכת למצרים. אחד, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. שתיים בפרשה שלנו, לא ישוב הדרך הזה עוד. ועוד מקום כתוב, לא ישוב במצרים. אז שלוש, דעת הרמב״ם, זה שלוש שלבים. הקשו, כל המפרשים. איך אנחנו רואים היום? זה לפני גם 1,000 שנים. היו אנשים עושים במצרים, עושים סחורות, עושים זה, או רפואות, או עסקים. אז הביאו ירושלמי, התלמוד ירושלמי כותב, שמה זה לגור שם אסור. אבל אם נוסע לסחורה, לא לטיול, טיול לחוץ לארץ אסור. אבל לסחורה מותר. הריטב"א כתב, עכשיו אנחנו בגלות, דין מצרים כדין ארצות הברית. אותו דין. איך שמותר לנסוע לחוץ לארץ, לטורקיה ולשאר מדינות, מותר גם למצרים. מה שהתורה אמרה למצרים זה רק לגבי בזמן שהיה בית המקדש. היום אין לנו בית מקדש. כל המפרשים כתבו אחרת. כתוב בדרך הזה. מה כתוב פרשת מסעי? 42 מסעות. את המסלול שעשו ישראל באותו דרך אסור לעשות. אבל מדרך אחרת, נגיד דרך אוויר, מטוס או אונייה, אברהים אל אוול, אתה זוכר? שאלה שם, הוא היה מפקד שם. היה פעם אוניית מלחמה של המצרים, מחשמם, היו מפגיזים אותנו. קראו לה אברהים אל אוול. יום אחד באו ישראל בתחבולה, חיל הים, הנה הוא מפקד חיל הים, איפה הוא? הוא בא ותפסו את האונייה הזאת, עד היום אני חושב היא נמצאת בחיפה. אלה לא התקנו אותי לאחרונה, אבל שמה אוניית אברהים אל אוול קוראים לה. והיא נמצאת שמה, שבו אותה. עם האנשים שהיה שמה, והנשק שעליה והכל. אז זה מותר דרך הים או דרך האוויר או דרך אחרת, יהיה מותר. זה פירוש אחד. אבל ראיתי היום פלא פלאים, יש הרב כפתור ופרח. חיבר אותו רבי אשתורי הפרחי. היה קדמון. היה לפני 750 שנה, תחילת האלף. אז הוא סתובב בהרבה מדינות. ופה בארץ ישראל עד היום פוסקים כל החכמים את גבולות הארץ לגבי מעשרות, שמיטה וכל הדינים לפי הספר כפתור ופרח. והוא הכי דייקן, הוא חקר כל גבול וכל מקום. והרבה מקומות מעתיקים אותו, כתב קוף, קף ופה. מי זה? כפתור ופרח, הרב אשתורי הפרחי. כך כתב ספר. אז הוא מספר שם שהוא פגש אחד מצאצאיו של הרמב״ם, מלין נכדו, ואמר לו, בוא אני אראה לך איגרת מסבא שלי. למה? הרמב״ם היה במצרים, 30 שנים האחרונות, היה שם ונפטר שם, והביא אותו אחר כך משם לכאן, וציונו נמצא בטבריה. אז הרדב"ז עצמו שם המחשב בהלכות מלכים, ואם תאמר איך רבנו היה במצרים, והוא כותב שזה אסור, אלא אנוס היה על פי הדיבור. אז הוא הראה לו מכתב, כותב הכפתור ופרח מעיד. ראיתי מכתב בכתב ידו של הרמב״ם, שכותב, חותם, נאום משה ברבי מימון הספרדי, העובר כל יום על שלוש שלבים מן התורה. באונס. למה המלך שם אמר לו, אם תברח יהרוג אותו. אז הוא פחד. עכשיו גם אם על עצמו לא פחד, פחד על היהודים שיהיו שם, הוא ינקום בהם, יעשה בהם פרעות. לכן לא הייתה לו ברירה, נשאר שם עד יום פטירתו. עוד דבר אחד, נגיד לכם אותו, יש למסכת גיטין. שם, ועושר וזהב לא ירבה לו מאוד. כבר המסכת גיטין דף עין, כותבת יש 8 דברים, רובם קשה, מעותם יפה. זאת אומרת, אם אתה עושה מהם הרבה, זה יותר מדי, זה לא טוב. מעט זה טוב. מה הם? מרד אומרת דרך. כל יום נוסע, אולי אתמול היית בברית, היום נוסע לסין. שבוע הבא יפן. תפסיק, די, שב בבית שלך קצת. תהיה עם הילדים. וכן 2, דרך ארץ. דרך ארץ זה חיי אישות. 3, עושר. די, עשית 10 מיליון, עצור. לא, הוא רוצה שיהיה לו 20. תעצור, לא טוב הרבה. ארבע, מלאכה. עובד 8 שעות ביום כמו חמור. מרוויח המון כסף. הולך, מרחיב את השעות עוד. זה לא טוב. זה הרוס אותו בעולם הזה ובעולם הבא. אחר כך, זה היינו כבר כמה, ארבע? דרך, דרך ארץ. עושר, מלאכה. חמש, יין. שיין משובח. שותה כוס. אנחנו מתבילים, זה עוד. אני אוהב אותו. שותה, שותה, בסוף מסתבש. אתה ידבר שטויות, זה לא טוב. זה חמש. שש, שינה. לא יותר משמונה שעות. בין שש, מינימום ביממה, מקסימום שמונה. לא יותר. זה שינה. אחר כך שבע, חמין. מה זה חמין? לא חמין של אתה אוכל בשבת כל מיני, אני יודע מה. לא, חמין, מים חמים. רש"י אומר, לשתות מים חמים ולהתרחץ מים חמים. אז הוא כל היום, תרחץ מים חמים, תרחץ, אתה הורס את האור שלך. אתה ממיס כאן את כל הגומות, זה לא טוב, האור יורד, מתכמת אחר כך. לכן שותה מים חמים, צורף את המעיים שלו. תעצור, תצא קצת פושרים, קצת זה, תשנה. שאל את שמי, מיץ טבעי, נכון? מיץ גזר, מיץ תפוזים, מיץ תפוחים, יש היום מיץ אבוקדו, ועוד, זה בריא. אז זה גם כן לא להרבות. מה נשאר לנו עוד אחד? הקזת דם. זה טוב להקיז דם, פעם בשישה חודשים. אבל הוא אומר, אני אחמיר, אני כל חודש אותי דם. לא, לא טוב. אז שישה, שמונה, שמונה דברים, רובם קשה, אומר אותם יפה. אומר גם כאן, זה העושר, טוב עושר, אבל לא יותר מדי. תמיד תדע לעצור ואיפה להסתפק במועט. זה מתברך. גזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תזכו לשנים רבות, נעימות לטובות. כתיבה וחתימה טובה לנו ולכם ולכל ישראל.